מסוגיית ראיית החוכמה שבטבע, החוכמה והפלא שבטבע, היא הובילה את ריהל, את החבר, בפסקה ע"ז, לעשות בשלב המתקדם של הטיעון שלו, לעשות הבחנה מאוד חדה בין הראייה המדעית, שהיא מזהה איזה פעולה עושה כל רכיב בטבע, על דרך עבודה הוא קרא לזה, ולא מתוך חוכמה. זאת אומרת, המדע, מה שהוא נותן לנו זה את היכולת להבין את התפקוד של כוחות הטבע, את האופן המורכב שבו הם פועלים, אבל הוא גם עוזר לנו לעשות הבחנה מאוד בהירה בין התפקוד של הכוח לבין כוונה, חוכמה, הכוונה, שליטה. שבמובן הזה הטבע הוא עיוור. הטבע הוא לא משהו ששולט על הדברים, אלא הוא החוקים של הדברים המתהווים, הדברים המתרחשים. הדוגמה הבולטת שנתן לזה ריאל, והיא דוגמה מאוד מכוונת, היא הדוגמה של הריון ולידה. שני ההורים, ההתחברות שלהם, חיבור תאי הגוף שלהם, הם יוצרים פלא מופלא, אדם. לא בגלל שהם יצרו דבר כל כך, את הדבר הכי מדהים, חיים, אדם חדש, אנחנו אומרים שהם עשו את זה בחוכמה. החוכמה שלהם הייתה לחקור, לדעת מה נדרש כדי ליצור אדם, איך עושים את החיבור הזה, איזה תא צריך להתחבר עם איזה תא, איזה זמנים יש ביוץ לאישה, וכן הלאה, כל הדברים האלה. בסדר? אבל הם לא יצרו את התהליך הזה. הם יודעים רק להשתמש בתהליך נתון. זה בדיוק מחדד. הטבע הוא התהליכים הנתונים, ומציאת החוכמה של איזה תהליכים עושים מה, אתה לא מצליח בחוכמת הטבע, בחקר הטבע, בטבע עצמו, להגיע למי שיצר את הדברים שהם יקרו דווקא באופן הזה. המישהו הזה, המשהו הזה, החוכמה הזאת, הפלא הזה, זה ההתכווננות למה שריאל יקרא לעניין האלוקי. למשהו שמעבר, שפועל בטבע, שפועל בחוכמה.
למה הבחירה
הייתה
דווקא
זיווג מני שלישה? זה מחדד בצורה הכי יפה שאתה ממש יוצר חיים. בכוונה ריאל בחר בדוגמה הזאת. זה האדם יוצר חיים, אבל מתגלה פתאום שלא שהוא יוצר חיים כי הוא היוצר בעצמו. הוא כמו הטבע, הוא מחבר מנגנונים. כאילו זה מחדד את זה שהחוכמה המדעית בסופו של יום היא יודעת רק לאתר, לזהות מנגנונים, והיא עוצרת את האדם שמה, ולא נותנת לו ללכת הלאה אל מה שמעבר למציאות ואיתור החוקים שלה, אל מי שיצר את החוקים שלה, אל מה שלפני החוקים האלה, אל מה שמעבר. היא ממקדת את האדם מאוד במיפוי החיים ובהבנת המנגנונים, וכמו שנשאל פה הפעם הקודמת, גם להגיע ליכולות שפעם הוא לא יכל, מניתוח עד הפריה עד שיבוט. אבל גם היכולות האלה הם בסופו של דבר זיהוי משהו שקיים במציאות ושימוש בו, ולא הגעה אל המקור של המציאות הזאת, אל מקור החוק של המציאות הזאת, מקור הכללים האלה. זה הבלבול בין הטבע פועל לבין הטבע חכם. הטבע הוא עובד, פועל, אנחנו מזהים ברמות מאוד גבוהות המנגנונים שלו ומשתמשים בהם, אבל לזהות את מה שמעבר לזה, את הפלא, ולהתחבר, להגיע למקור הפלא הזה, זה הפוך. החשיבה המדעית הרבה פעמים חוסמת אותנו, כי היא ממלאת אותנו בכל כך הרבה פרטים וידיעות, ואני יכול לעשות כך ולתקם כך ולהרכיב ותרכובות כאלה וכוחות כאלה, שאני שוכח את השאלה הכי יסודית, מאיפה זה בא ואיך אני מתחבר למקור של הדבר הזה, ולא רק משתמש בו. האיש והאישה זה הדוגמה הכי חרפה, הם יוצרים את היצירה, הם יוצרים חיים, הם יוצרים את החיים ברמתם הכי גבוהה, ועדיין הם בגדר משתמשים במנגנונים ותו לא. כאילו יוצרים את החיים, ולא נוגעים בשורשם ולא פוגשים את עומקם. בסדר? יוצרים את החיים ממש בפועל ממש, ואם הם לא הולכים מעבר לעבודה המדעית, הם כאילו כמו זוג מדענים. לימדו אותם טכניקה, משתמשים בטכניקה, אופ ילד. ומרוב שאתה כל כך מדעי, אתה נאטם להכרה שאיזה חיים התגלו פה. ולא פגשת אותם בכלל, לא דיברת איתם. לא, זה מזל הוא שרוב האנשים הם שפויים, אז הם מרגישים איזה נס בזה, איזה גודל, איזה משהו. והם רוצים, אבל ישר הם חוזרים אחרי חופשת לידה לעבודה.
את הפלא,
אה?
עוד לא הצלחתי להבין את הפלא שבאיצירה.
אז אתה חולה, אחי.
כן, אני יודע.
יפה. ואל יהיה ברחוק בעיניך, אחרי שקלטת את הפלא הזה, אחרי שקלטת שהחיים זה לא רק ההגדרות שניתנו בספרי הביולוגיה, אלא כל אלה ההגדרות של המנגנונים, והחוכמה, הפלא הזה, והחיים הם משהו הרבה יותר גדול מכל המנגנונים האלה, משהו שהוא לא נתפס, על יהיה רחוק בעיניך, סיכם את סעיף ע'זין, הראות רשמים אלוהים נכבדים, סוד, משהו עליון, בעולם הזה התחתון. בלשון ספרי הסוד, זה מה שנקרא ממלא כל עולמים. הוא יחזור לזה בסוף ע'ט, שהעניין האלוקי, או הבורא יתברך שמו, הוא ממלא את כל העולם, כשם שהוא סובב כל העולמים, בסדר? הוא לא מוגבל לעולם, והוא מקיף את כל העולם, כך הוא גם ממלא כל העולמים, הוא מתגלה בעולם התחתון ממש. אל יהי רחוק לכן בעיניך, אחרי שלמדת לעלות על הנקודה הזאת, שהמדע הטבע הוא רק מסרטט לך את המנגנונים, ומפרט אותם מאוד ברמת תחכום מדהימה, אבל הוא לא מפגיש אותך עם מה שמעבר. אל יהי רחוק בעיניך, הראות מה שמעבר, רשמים אלוהים נכבדים, ההופעה של העניין האלוקי בעולם הזה התחתון, בתנאי אשר יהיו החומרים ההם, המציאות פה למטה, מוכנים לקבלם. כנראה שאם אדם לא עושה הכנה, אם אדם לא מכשיר את המציאות, אז הוא מתקשה לפגוש את העולם העליון הזה פה בחיים שלו. וזהו שורש האמונה, והוא בעצמו גם שורש המרי. כוזרי ישר נדלק על הדבר הזה ושואל, איך שורש האמונה יכול להיות גם שורש המרי?
שורש
המרי, זאת אומרת בתרגומים אחרים, כן, זה כפירה. היסוד עצמו, היסוד הזה של התפיסת הטבע ביחס בינו לבין האלוהי, הוא שורש האמונה, ובסטייה קלה הוא הכפירה בעצמה. הנה הוא מסביר את זה. אמר כוזרי, כן, הוא עומד מאחורי המשפט, כי הדברים אשר הם מתוקנים לקבלת אותם הרשמים האלוקיים, זאת אומרת מה הם הדברים ובאיזה סדר הם צריכים להיות כדי לגלות את האלוקי, לגלות את האינסוף, אינם ביכולת בני האדם. בדיוק כמו שהאדם לא יכול להמציא איך ללדת, הוא מזהה איך יולדים ופועל על פי הדבר הזה. וכשיש נתונים קיימים, יש ביוץ ויש זרע ויש תשמיש ויש בשלות גופנית ויש עוד איקס תנאים שאדם לא המציא אותם, הוא לומד אותם, הוא מזהה אותם, הוא מגלה אותם והוא פועל על פיהם. יכול באדם להגיד, לא, אני רוצה ללדת מהראש, תהיה בריא, תהיה בריא. זה עבודת אלילים, זה גם זה החשיבה המדעית שמחפשת אלוהים במקום שבו היא מנתחת בשכל שלה, היא בנויה על אותה תקלה. הרשמים, הדברים אשר הם מתוקנים לקבלת אותם הרשמים האלוהים, אינם ביכולת בני האדם להמציא אותם או להגדיר אותם או לבנות אותם, ואי אפשר להם לשער כמותם ואיכותם, ואם ידעו עצמם, את עצמם של הרשמים האלוהים, לא ידעו זמניהם ומקומותיהם ונסיבותיהם וההכנה להם, וצריך בזה לחוכמה אלוקית שלמה מפורשת תכלית הפירוש מאת השם. כמו שהטבע יש לו מקור, כמו שלטבע יש מקור, וחוכמת הטבע היא מזהה רק את החוקים אבל היא לא מצליחה להפגיש אותך עם המקור. ככה אם אתה רוצה לחיות את המקור במציאות, אתה צריך לקבל, כמו שאתה צריך להכין את הקרקע כדי לפגוש את המקור, כדי לפגוש את האינסוף, אתה צריך לקבל, לקבל, לקבל גם אינסוף את ההדרכות, איך הוא מתגלה. זה חוכמה אלוקית שלמה, מפורשת תכלית הפירוש מאת התורה. לכן התורה היא כל כך מפורטת, כי האינסוף אומר לך את דרכי התגלותו במציאות. לא בגלל שהחליטו להעמיס עלינו מצוות כדי לזכות אותנו, שיזכו את עצמם, ומה הם פילים עלינו כל כך הרבה תיקים. המצוות הם הדרכים איך להצטוות לרצון האינסוף שמתגלה פה. כמו שבחקירה המדעית להבדיל, אתה לומד לפרטי פרטים איך כל המנגנונים עובדים ואיך האנזימים פועלים כדי שתגיע לפעולה המשובחת ביותר, כך בדיוק הוא לימוד ההלכה. איך להוציא לפועל את רצון האינסוף שמתגלה במציאות. כי כשם שבלידה אתה לא, אתה לומד איך רצון האינסוף מתגלה באופן שאני אוכל ללדת ילד, ככה בלימוד התורה אתה לומד איך רצון האינסוף מתגלה באופן שהרשמים האלוקיים יתגלו אצלי בעולם התחתון. לימוד ההלכה הוא לימוד פרצי ההתגלות של האינסוף ברוך הוא. לכן אמר המלאך לכוזרי בחלום, כוונתך להידבק ברצון השם רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים, כי אתה ממציא לך עבודות, אתה ממציא דרכים איך לפגוש את האינסוף, בעוד שאתה צריך במרכאות לשאול את האינסוף איך הוא מתגלה. כשם שאתה לא ממציא דרכים חדשות איך ללדת, אלא לומד את עצמך ולומד איך בני האדם יולדים, בסדר? ומבין שהחוכמה הזאת היא חוכמה של משהו שאתה לא יודע מהו, אבל הוא טבע את זה בטבע ואני פועל על פי הופעת רצונו שחקרתי אותה. כך ההכרה של רצון האינסוף היא נעשית על בסיס ההבנה שהדברים אשר הם מתוקנים לקבלת אותם הרשמים האלוהים, מה מתוקן, מה הדבר הנכון כדי לגלות את רצון השם, אינם ביכולת בני האדם להמציא אותם, הכוונה ליצור אותם. ולא רק שאדם לא יכול ליצור אותם, אם הוא לא יכול ליצור אותם, גם אי אפשר לו לשער את כמותם ואיכותם. כיוון שלא אתה המקור שלהם, אז אתה צריך לקבל גם ידיעה מהמקור מה סדרי ההתגלות שלו. המדע הוא עושה את זה בגוף, אבל הוא כל כך שקוע בזה בגוף ובחומר, עד כדי שהוא מסתיר מאיתנו שיש משהו מעבר לחומר. אנחנו אומרים מה שהמדע עושה לגבי החומר ונעצר שם, אנחנו מבינים שזה מתחיל עוד לפני החומר, במה שיצר את החומר. כשם שהמדע איננו ממציא את המציאות אלא לומד אותה, מאפיין את חוקיה ופועל על פיהם, אנחנו אומרים אותו דבר צריך לא לעצר כמו המדע, צריך ללכת אל מה שמעבר למדע, אל מה שלפני המדע, ולשאול איך השם פועל במציאות, איך השם מתגלה במציאות. לא להמציא בטכניקה המדעית או האלילית, להמציא דרכי עבודה, כמו שהמדע לא עושה את זה. הוא לא משבט את המציאות ויוצר לה חוקים חדשים, הוא לומד את חוקי המציאות. ככה גם תעשה עם רצון השם העליון, עם הרשמים האלוקיים, לא רק עם הרשמים האלוקיים שבטבע. זה המעבר שריאל עושה פה. אחרי שהתרגלת ללמוד את חוקי הטבע, תתרגל לא לייחס להם חוכמה אלא רק פעולה, עכשיו תעבור לעולם החוכמה. איך אני לומד את החוכמה? אני לומד ממקור החוכמה מה החוקים שמתאימים לעשיית רצונו. שאלו. כן.
ואיך הסטייה שזה מביא
לכפירה?
איך היחס
הלא
נכון?
כשאתה שם את רצון השם ומנסה להמשיך באותה טכניקה של המדע או של האלילות בשכל שלך להגדיר איך השם יתגלה, איפה השם יהיה, זה שורש המרי. זאת אומרת, אם אתה רואה את רצון השם בטבע, במציאות, בסדר? ולומד את חוקי על פיו, או שאתה מזיז הצידה את השם ואתה בורא את החוקים בעצמך. זה המשך המתודה המדעית פשוט אל העולם הרוחני. כאילו כמו שאני חוקר ולומד בשכלית חוקי הטבע ומתעלם מהעובדה שבאמת אני לומד את החוקים של משהו עליון שמתגלה בטבע, ככה גם כשאני עובר לעולם הדתי, אני מגדיר איך אני אעבוד את השם. במקום לפגוש את השם ולשמוע ממנו, איך אני צריך לעשות את רצונו. ורצונו יבוא אליי בצורה מאוד מפורטת, בחוכמה אלוקית שלמה, מפורשת תכלית הפירוש מאת השם. זה הנבואה או התורה. מי שהגיע אליו הדבר הזה מלמעלה למטה וקיים אותו בגדריו ובתנאיו בכוונה גמורה, כי היה לו כבר כוונה לכוזרי, אבל פה הוא הגיע לפה, הוא מכוון את בגדריו ובתנאיו בכוונה גמורה שלמה, הרי הוא המאמין, כי הוא מבין שהוא רוצה לפגוש את האינסוף כפי שהוא מתגלה פה בארץ. ומי שרצה להתקין מעצמו דברים לקבלת אותם הרשמים, באיזה כלים, ממומחיות והיקש וסברות, כגון מה שנמצא בספרי הצטגנינים והורדת הרוחניות ועשיית הטליסמאות, הרי הוא הממרה, מפני שהוא לא מנסה לפגוש את רצון השם שמתגלה במציאות, אלא הוא מקריב קורבנות, הוא מקטיר הקטורות, ועושה כל מיני פעולות דתיות מהיקש ומסברה, שהם היקש והסברה, ואינו יודע מיטת מה שראוי, וכמה ואיך, ובאיזה מקום ובאיזה זמן, ומי מבני האדם, ואיך ראוי לעסוק בזה, ונסיבות רבות שיערך תאורן. זה החשיבה האלילית. החשיבה האלילית היא משליחה את התפיסה שלילה על העולם האלוקי, במקום לנקות את המגבלות שלה, ושהעולם האלוקי יגיד לה איך לחיות אותו במציאות. זה ההבדל בין מתן תורה שיתחיל מפה לבין כל הדתות. במתן תורה השם התגלה אלינו ואמר לנו איך לחיות אותו. זה תמצית ההבדל בין האמונה לבין המרי. האמונה היא איך אני מוציא לפועל את רצון השם שהתגלה, שמתגלה בי בעצם החיים שלי, בנשמה שלי, איך אני מוצא אותה לפועל בכל פרטי החיים שלי. זה להוציא לפועל את האלוקי שמתגלה בי. זה האמונה. והמרי הוא הניסיון לחפש את אלוהים בכלים השכליים שלי, להשליך עליו את התפיסה שלי. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מאמין שאלוהים נמצא בטבע, אבל במקום להיפגש איתו בנשמתך, בעצם חייך, ומה שהוא מחיה אותך, ומה שהוא מתגלה בעם שלך, ומה שהוא מתגלה בתורה, ולקחת משם את פרטי הפרטים של גילוי רצונו, ולהמשיך את גילוי רצונו וכל פרטי החיים שלך, אתה מנסה להשליך את השכל שלך עליו, ולבנות תיאוריות, שיטות, כלים, טכניקות, איך אני מכוון לרצונו, במקום להבין שרצונו כבר בך, ולחיות את זה ולהוציא את זה לפועל בפרטים, בפרטי הפרטים, כפי שרצונו אמר לך את זה. שהפרטים זה המצוות, שהפרטים זה המידות, הפרטים זה כל הכלים איך לגלות את רצון השם כפי שהם מופיעים בתורה. ודאי, ומכן מצוות מלשון צוות, מצוות אותך למקור שמעל השכל שלך, שלפני השכל שלך, לעצם החיים שמתגלים מהשם בך.
אם אני גוי, אני לא יכול?
סעיף. נו, תעזרו לי, מה אתם משאירים אותי לבד? חפזב. חפזיים. אמר החבר, אמנם כן, אתה לא יכול. מי שמצטרף אלינו מהאומות ישיג מהטוב שלנו ולא ישווה עמנו. מה במפורש? אז הכוזרי אמר לו את מה שאתה רוצה להגיד ולא תגיד, מה נחלכת? הוא הסביר לו, דומם, צומח, חי, מדבר. כל הסדר שכל האמונה זה לא חלוקת מתנות לעניים, זה לא מתנות לאביונים. זה הבורא יתברך שמו, זה מלמעלה למטה, זה הבורא יתברך שמו, כמו שהוא מתגלה באפיון מיוחד בפרחים, כמו שהוא מתגלה באפיון מיוחד בחיות, כמו שהוא מתגלה באפיון מיוחד בשכל, ככה הוא מתגלה באפיון מיוחד בנבואה. בנבואה והורדת הפרטים שלה עד פרטי חיים שמצוותים את האדם אליו. וזה התגלה במציאות מסוימת, כמו שלא כל העולם פרחים, לא כל העולם ישראל. העניין האלוקי יש לו מדרגות, איך הוא מופיע ותרמות שונות, שוב, הדצחה מלמעלה למטה, איך הוא מופיע, יש לו רמה שבה הוא מופיע עד שרצונו מתגלה, עד כדי לא לחכות שהמדע יגיד לך איך האנזימים עובדים, אלא הוא אומר לך עד פרטי הפרטים איך רצונו יכול להגיע עד הציפורניים, לרדת עד הציפורניים, okay? וכמו שלא כולם פרחים, גם לא כולם, במופעת הגילוי הזה לכל דבר יש את תפקידו במציאות ואת תכונת ההתגלות של השם בו. וזה שורש האמונה. שורש האמונה הוא לגלות איך השם מתגלה בי. יש גם בתוך ישראל יש הבחנות. אל מנחם הוא מתגלה בצורה מסוימת, לקיינן הוא מתגלה בצורה אחרת, אליו הוא מתגלה בצורה אחרת, לכל אחד הוא מתגלה באופן מסוים. התפילין של מנחם זה לא התפילין של קיינן. המצוות התפילין של מנחם, לא, כי זה מצוות התפילין של מנחם, זה מצוות התפילים של קיינן. זאת אומרת, כל אחד גם הוא בסופו של יום גילוי אחר של האלוקות בעם ישראל, ומלא תפקיד אחר, ייעוד אחר, מסלול אחר של חיים, הופעת עם כל הברכות והתסבוכים גם של המסלול הזה, הופעה מסוימת מאוד. וכמו שקיינן לא שואל למה אני לא מנחם, ואם הוא שואל אז הוא צריך פסיכולוג טוב, אז אותו דבר, אנחנו לא שואלים למה אני לא גוי, או הגוי לא שואל למה אני לא ישראל. אם אתה מבין, אה? מה, גוי וישראל? לא אמרתי מי זה. בואו שמנחם הוא ישראל.
בלי התורה בעצם, אני לא יכול לגלות את השם במציאות, אני חייב את התורה.
ודאי ש...
אני חושב לא מאמין בתורה, אני לא רוצה לגלות את השם במדע.
לפי הסברה של התורה, לפי הסברה של התורה, כמו שריאל מסביר אותה, קרי ההופעה של רצון השם, איך הוא קרא לה כאן? חוכמה אלוקית שלמה מפורשת תכלית הפירוש מעת השם. אשר הוא אומר לנו את רצונו, התורה זה הוראה, הוא מורה לנו איך הוא מתגלה במציאות. הדתיים הם חושבים שהתורה זה אוסף עתיקים שהשם נתן להם, אבל כדאי, כי בסוף החיים שלהם יותר מאושרים, יש יותר שלום בית, יש אנשים יותר ערכיים בצבא וזה, וגם כן פחות כל מיני דברים לא יפים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה עבודת אלילים או חשיבה מדעית בצורה דתית, זה אותו דבר בדיוק, זה להסתכל על האלוקות מלמטה למעלה, כלומר מה יצא לי מזה, מה אני מרוויח, מה הכי טוב שאני יכול לשער שאלוהים יודע לעשות, במקום להבין שהתורה זה גילוי מחשבת הבורא, הופעת רצון השם במציאות עד פרטי הפרטים, שכמו שהקדוש ברוך הוא פירט את החיים עד התאים הכי קטנים, הוא גם פירט את חוכמתו עד היכולת להנהיג גם את הידיים, רגליים, תאים וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו מנסים לגלות את רצונו בנו ולא להשליך את שכלנו, מומחיות, היקש וספרות עליו, ולהגדיר איך אנחנו נגיע לרצונו. תקשיב לרצונו שמדבר אליך, ואל תמציא בשכלך מחשבות מהו רצונו. ריאל פה יוצא מההסברה הזאת שהוא לא תוקף רק את האלילות, בסדר? כגון מה שנמצא בספרי הצטקנינים והורדת הרוחניות ועשיית התליסמאות במובלה, הוא תוקף כאן גם את הפילוסופיה ואחריה את המדע, שהיא פשוט החליפה דיסקט. האלילות עבדה עם הדמיון והשליחה את הדמיון שלה על האל והגשימה אותו. פילוסופיה עשתה דבר חשוב מאוד, היא נקטה את ההגשמה, היא נקטה את הדמיון, אבל היא נשארה באותה מתודה רק כחליף הכלי. אם הכלי השכלי היא ממשיכה לנסות במקום לדמיין את האל, להגדיר אותו, להלביש את התפיסה האנושית על האל, במקום ברגע שהזיזה את הדמיון ואת החוש, להבין שהתפקיד של השכל זה לנקות את הדמיון ואת החוש כדי שנוכל לפגוש את האינסוף, כדי שנוכל לפגוש את מה שמעבר לטבע, ולא רק להיתקע בטבע ובחוכמתו ובמנגנוניו המדהימים.
זה
לב, זה כבר התוצאה, זה כבר לב הבעיה, זה כבר לב הבעיה שלה. זה ריאל תוקף אותה לאורך כל לאורך כל הדרך, שהיא עשתה עבודה חשובה בטיפול של השכל, בחושנות, בדמיונות, באלילות, אבל המחיר שהיא שילמה הוא מחיר נורא ומחיר מהותי. לכן המושא המרכזי של האימות שלו זה לא הדתות וגם לא האלילות. מעבר לזה, זה האלטרנטיבה הפילוסופית, הרציונלית של הפילוסופיה. זה העובדה שהיא לא השתמשה בהזדמנות פז הזאת שנקראתה לה לתהר של תיהור הדמיון והחושנות, כדי לפנות את השטח להופעת האינסוף. הופעת האינסוף ברוך הוא, אלא היא הפכה את הכלי, השכל, לסוף. השכל יגדיר לנו מה יש במציאות, ומעבר למה שהשכל תופס אין שום דבר. היא כאילו גנבה לאנשים את הדבר הכי חשוב בחיים, את מה שמעבר, את הסוד, את המקור, את מה שהם חשים, שהוא גדול מכל מה שהשכל שלהם מבין, אבל הם לא מצליחים להתחבר או להפוך אותו למשהו שמחיה אותם. וזה היובש הנורא שהפילוסופיה הביאה לעולם, מתוך שהיא רצתה להבין את המציאות, ומתוך שהיא רצתה להפסיק את הכאוס החושני והדמיוני האלילי, אבל היא החליפה פרה בחמור.
אבל למה אתה מצפה את זה ממנו?
לא מצפה את זה ממנה, הוא אמר את זה בפורש, סתכל בסעיף לפילוסופים יש התנצלות ולשם זה מכוון. אז הוא לא תוקף במובן שהוא מצפה, אלא הוא חושף למה אתה לא יכול, אם אתה מחפש, לא רק למה אתה לא יכול לעצר שם סעיף א', כי אני מחפש רצון ואתה נותן לי שכל והבנת המציאות, אלא כי באמת אתה שולל מהאנשים את הדבר המרכזי, את המפגש עם מה שמעבר, את המפגש עם הסוד של החיים, את המפגש עם המקור של המציאות. נתת להם מציאות מתוחכמת, מסתודרת, מובנת לחלוטין ומתה.
אז מה הכלים שחסר לך בשביל לעשות את זה?
לרתום את השכל, לנקות את המציאות, לפתוח אותה, לא לסגור אותה. השכל כאילו הוא נראה מאוד פותח, כי הוא אומר, למה אתה אומר רק זה? אפשר גם זה, אפשר גם זה, אפשר גם זה, אבל זה... זה פתיחה שמסמת את העיניים, כאילו בפתיחות השכלית שלה, היא באמת היא סגירה, כי היא אומרת, הכל זה רק מה שאני אומר לך, רק האופציות שאני מציג לך. ואנחנו אומרים, התכלית של השכל, השכל הוא כמו הדמיון, כמו הרגש, הוא כלי לתפיסת המציאות, כלי חלקי, תפקידו לנקות את המציאות, כדי שהמציאות שלפני המציאות, שהמציאות העליונה, תתגלה לעינינו פה. יתגלה שהיא נמצאת פה, שהיא נוכחת כבו, על שהרשמים האלוהים יופיעו פה. זה התפקיד של השכל. הוא עוד כלי מבין הכלים, והכלי המוביל, כי הוא זה שמבין את המציאות, הוא זה שמתהר את המציאות. הרגש והדמיון, הם לא יודעים לנקות את המציאות מהחושנות שלה. והפילוסופיה הפכה את הכלי לתכלית, לסוף. גם המדע, כתוצאה מזה, הוא עושה את אותו תרגיל, בצורה טיפה אחרת. הוא כל כך מבין לך את המציאות עד שהוא תוקע אותך שם, והוא לא נותן לך את המפגש עם מה שמעבר למציאות. הוא מפגיש אותך עם הגוף שלך, עם השכל שלך, והוא לא נותן לך לדבר עם הנשמה שלך. אומר לך אין נשמה, זה עזוב אותך, זה סתם הדתיים עבדו עליך, אין רושם אלוקי בך, רשמים אלוקיים בך. בסדר? כן.
יש אפשרות להתעלות מעל השכל בלי הנבואה?
תלות מעל השכל, זה הנבואה, זה אני תלות מעל השכל. אין לזה שם אחר, זה שם. זה כאילו אמרת משפט סותר. להתעלות מעל השכל זה לגלות את מה שלמעל השכל בי. אין דבר כזה להתעלות מעל השכל. תלות מעל השכל זה להיפתח למשהו, לזה שמשהו מעל השכל יתגלה בי. להיפתח לנשמה שלי. להיפתח לאינסוף שבי.
עד לא ידע.
כן, בהחלט. רק שכל השנה צריך לעשות את זה בעבודה איטית, מסודרת, שיטתית, ללמוד. ואחרי שעשית את זה כל השנה, מאז פסח הקודם, אתה יכול לשתות ביין בפורים וכאילו לגוע במדרגה הזאת חיה ממש.
אתה עובד כל השנה, זה לא מדרגה?
אתה עובד כל השנה.
לא,
אם אתה לא עובד בזה כל השנה, אסור לך לשתות יין.
לא, אני אומר, אתה לא נוגע במדרגה הזאת תוך עבודה?
אתה נוגע, רק אתה חווה אותה באופן חי ובלתי נשלט במרכאות, בלי ידעת, כשנכנס יין יצא סוד. זה היה. נכנס יין יצא העובדה שיש סוד במציאות. והפילוסופיה והמדע כאילו הסתירו לנו אותו. הביאו המון ברכה לעולם. שכל, סדר, אלקטרוניקה, רפואה, בריאות, חוסכים המון זמן, מטפילים מים, מאפשר להם שערים לנו להציל את עם ישראל 100 פעמים בשנה מכל אויביו, סבבה, רק למקם במקום הנכון. הם לא יודעים לתת לנו את עיקר מה שהאדם חי ממנו, וזה תכלית החיים, מגמת החיים, סוד החיים, רצון האינסוף. כן.
אז בעצם בעולם שאין בו נבואה, לכאורה אני לא יכול בעצם להאמין. עכשיו, אפשר לומר שאני יכול להאמין בעצם על ידי זה שמתקשר אל האומה, לא אני, כולו נגלה אליי אישית, אלא נגלה אל כנסת ישראל, ומהחיבור שלי לכנסת ישראל, אז אני יכול באמת להאמין. אבל החיבור של כנסת ישראל הוא לא יכול, הוא לא נעשה באמצעים של מעבר לשכל.
אבל נבואה היא רק התצורה הגלויה, החיה, לידי עבדיו הנביאים, של הופעת הרשמים. קודם כל זה מתחיל מזה שאתה חי. הנבואה היא הצורה הכי מפותחת שזה שאתה חי. אבל הופעת הרשמים האלוהים בך, בלשונו של ריאל, הופעת האינסוף בך, היא מתחילה מעצם החיים שלך. כמו שאתה, את עצם החיים שלך אתה לא מבין, אתה יכול לנתח אותם בכל כימיים, ביולוגיים, פיזיקליים, אבל זה לא מסביר לך מה הם החיים, זה רק אומר לך איך הם מתפקדים. אבל את עצם החיים שלך, את הנשמה, את מקור החיים שלך, זה משהו שהוא יותר, הרבה יותר עמוק מההבנה שלך את החיים. אז הנבואה היא רק ההופעה הגלויה, מילולית ממש, של הדבר הזה. אבל זה קיים ונוכח כל הזמן. השם מחיה אותנו כל הזמן, כל פרט ופרט, כל נפש ונפש. הוא מחיה את כנסת ישראל, כמו שאמרת. הוא משגיח על... הוא כל הזמן, מהאינסוף כל הזמן מחיה את המציאות. גם אם אין נבואה גלויה, זה פשוט יותר קשה. זה פחות גלוי. אבל להאמין זה לחיות את האינסוף שבי, גם אם עכשיו הוא לא מדבר אליי באופן ישיר, אלא מדבר דרך הטבע, דרך המציאות, דרך ההשגחה על עם ישראל, דרך האינסוף שבי, וכן הלאה וכן הלאה. לכן זה נבואה, זה לא להיות או לא להיות. שאין נבואה, יש נבואה שבנו. יש את הנבואה, יש השראה, יש את הנבואה הסמויה, יש את החיים שמתגלים בנו. יותר קשה. נכון. כי הנבואה היא חיות גלויה, כמו שהריאל קורא, מראה עיניים. אז הראייה הגלויה של השראת השכינה היא מבדלת לך גם את השכינה שבך. אז זה הרבה יותר פשוט שלך להאמין בזה. אנחנו פשוט יותר קשה, אנחנו בגלות. צריכים לגלות את את האלוקי הזה. בסדר? הנבואה הסמויה, זאת התשובה. נבואה זה לא מילים עפות באוויר, זה תכונת חיים שבנו. שמה העברי הקדום, קוראים לה אמונה.
אז אני מסוגל באופן עצמי, אני מסוגל להגיע לנבואה הסמויה הזאת
לגמרי, מה זה מסוגל? אז עכשיו שאתה מדבר, אתה עושה את זה. כשאתה לומד תורה, אתה עושה את זה. אתה חי את רצון הסוף.
כשאני לומד תורה, אני משתמש בכלים לאו דווקא נפשי, כשלומד
גמרא. זה כלים לניתוח הטקסט. וזה שאתה לומד תורה ועושה את רצון השם, ומגלה את רצון השם במציאות, ופועל על פי הופעת רצונו, כפי שלמדת אותה מלכות תלמוד תורה ברמב"ם, ומדבר יפה לשתיך, ונוטה לי ידיים, וכן הלאה וכן הלאה, וכל הכלים האלה, אתה מגלה את ה... עכשיו אני אעבור למושגים איך, מגלה את את הסוד של החיים, את הסוד האינסופי של החיים בך. בצורה השלמה ביותר, המלאה ביותר, כשכל ישראל יעשו את זה, וכשתוכשר גם המציאות, אז זה יהיה כל כך חזק עד כדי כך שממש נשמע את כל השם מדבר אלינו. עכשיו הוא מדבר אלינו רק בלי שאנחנו מצליחים לשמוע. קדושי עליונים שומעים. זה להתרגל שהשם כל הזמן מנבא אותנו, כל הזמן מחיה אותנו, כל הזמן מופיע בנו. כל שאנחנו נסלק יותר בכלים השכליים, כלים המידותיים המוסרים, נסלק את המחסומים, אז נשמע את זה יותר, יותר חריף, נשמע את זה יותר חזק, נשמע את זה יותר גלוי. אני חוזר למה שאני אומר פה הרבה פעמים, לכן שבא בן אדם שואל אותך שאלות, תוכיח, אומר לך תוכיח לי, וזה זאת הצידה, אני בכלל לא עובד במתודה הזאת, אני לא, בכלל לא זה. האדם שאתה יכול לדבר איתו זה אדם שהוא, שמאחורי האמירה תוכיח לי, אתה שומע צמא. צמא לגלות את האינסופי שבו. אז אנשים צמאים יכולים ביחד להעמיק לחשוף את, את רצון השם שבהם. בגלל שהכוזרי חולם, אינסופי בא אליו, אז החבר יכול לדבר איתו. עכשיו הוא לא מתבלבל, הוא יורד עליו ואומר לו ומגיב לו, לכן גם אתה, הוא אומר לך זה, ואתם הדתיים, והוכחה ככה, הוכחה כזה, לא צריך להתבלבל מזה שבן אדם נביא בשפה של הוכחות, הוא לא יודע שפה אחרת. אתה צריך לעבור לו, לעזור לו, כמו שהחבר עושה עם המלך. הוא הולך איתו לאט לאט, עוד שלב, עוד שיחה, עוד דיבור, עוד קפה, עוד זה. הוא הולך איתו לאט לאט, הוא מקלף את הניסיון להשיג את אלוהים בדרך הוכחות, קרי להלביש את השכל שלי עליו, וממילא גם להגדיר איך אני אעבוד אותו, בדרך כזו, בדרך אחרת, ובמקום זה מרגיל אותו לפגוש את העניין האלוקי במציאות, לפגוש את העניין האלוקי בו, לפגוש את העניין האלוקי בטבע, לפגוש את העניין האלוקי בהיסטוריה, לפגוש את האינסופי, את הסוד של המציאות במציאות. בסדר? מלמעלה למטה כל הזמן. כן.
קורה באופן טבעי,
המציאות. כשאדם נגיד לומד תורה,
זה לא
משהו,
הוא לא
לומד, גם אדם שלומד תורה, אם הוא לא, הרוב שלו לא מכוונן לזה, הוא יכול הכל לתרגם בצורה דתית. יש הרבה דתיים שלומדים תורה, והם נשארים דתיים, במובן הצער של המילה. וכל המשמעות של לימוד תורה, הוא צריך לכוון לך את הראש לזה שאני ממשיך את רצון השם למציאות. אני ממשיך את השפע הטוב לזה, כמו שדיברנו בעיניי על ברכות, מהמון כיוונים. אני מגלה את רצון השם פה במציאות. אני מכשיר את המציאות להתגלות רצון השם, ולא כאילו לומד עוד תבניות דתיות, איך להפעיל אותם, ועל ידי זה להסתדר עם הבעל חנות מקולת שנמצא בשמיים. בסדר? נקרא בלשון ריאל, ומי שהגיע אליו הדבר הזה מלמעלה למטה, התגלה לו רצון השם וקיים אותו בגדריו ובתנאיו המעשים בכוונה גמורה, שלא רק הרצון, השאיפה הטובה של המלך בתחילת הספר לעבוד את השם, אלא בכוונה גמורה, זאת אומרת הרצון לעשות את רצון השם על פי דרכי הופעתו. הרי הוא המאמין, כי הוא חי את הבורא, מוציא את רצון השם בפועל בחייו. ומי שרצה להתקין מעצמו דברים לקבלת אותם הרשמים, איך? על ידי מומחיות והיקש וסברות, כגון מה שנמצא בספרי הצטגנינים, בטכניקות להורדת הרוחניות, רוחניות, ועשיית הקליסמאות, הרי הוא הממרא, כי במקום לפגוש את רצון השם, ולגלות את רצון השם שבו, הוא מנסה להגדיר איפה, מה, להגדיר בעצמו מה רצון השם, מפני שהוא מקריב הקורבנות ומקטיר הקטורות, מהקש ומסברה, ואינו יודע אמיתת מה שראוי וכמה ואיך ואיזה מקום וכו' וכו'. משל, להסברה, והוא ככסיל, אדם הזה הוא כמו הכסיל, שנכנס לאוצר רופא מפורסם בכך שתרופותיו מועילות, והרופא איננו שם. ובני אדם פונים אל האוצר ההוא, לחומרים האלה, לתרופות היום, מבקשים תועלת, רוצים רפואה. אותו הכסיל, במקום לקרוא לרופא, או במקום להסתכל בספרים של הרופא ולתת רק על פי משהו כתוב מדויק, מוציא להם מאותם הכלים. והעיקר חסר מן הספר, הוא אינו יודע את התרופות, ולא כמה ראוי להשקות מכל תרופה לכל איש. והתוצאה היא שהוא משתמש בחומרים הנכונים, אבל בלי הכוונה הנכונה, בלי הרצון שמסדר אותם, והעמית בני אדם בתרופות הם אשר היו מועילות להם. ואם יראה באופן מקרי שאחד מהם קיבל תועלת מכלי מאותם הכלים, מיד רצים לשם האנשים, נטו האנשים אליו, ואמרו שזהו המועיל, עד אשר בגד בהם אותו הכלי. או אם ראו לזולתו, לאדם אחר תועלת במקרה, ונטו גם אליו. ולא ידעו כי המועילה בעצמה זה לא הטבע, זה לא הכוחות, זה לא החומרים, כי המועילה בעצמה אמנם הייתה עצת אותו החכם. הנמשל של עצת אותו הרופא החכם זה רצון השם, שריקיב את התרופות הן, ואחר כן היה משקיע אותם כפי הראוי, ולכן זה לא רק תלוי בתרופות עצמם, אלא היה מצווה את החולה שיזמן, שיכין את המציאות, מה שמתאים לכל תרופה ותרופה, מה צריך לאכול איתה, צריך לשתות, כמה להתאמן, כמה לנוח, שעון הרבה, שעון מעט, ויקיצה, ואוויר, ומשכב. צריך להכין את המציאות על מנת שהתרופה, הדברים יעשו על האדם את פעולתו, אבל עיקר העניין כי המועילה בעצמה אונם הייתה עצת אותו הרופא החכם. וכך היו בני האדם לפני משה, מלבד מעטים, שם, עבר, בסדר, היחידים המדוברים, מתפתים למשפטי הכוכבים והטבעים, וקופצים מדבר לדבר, מעבודה לבודה, ממשפט למשפט, ומאלוה לאלוה. מי שזה מכיר את המדרש, יודע שלזה מכוון המדרש, שאברהם אבינו ראה את הירח, אמר זה זה. שקע הירח, זרחה השמש, אמר וואלה, זה אלוהים. שם זה לא תיאור רק של אברהם אבינו, זה תיאור של תפיסת העולם והחיים ועבודת האלילים לפני שהתגלה השם לאברהם אבינו. דייקו שהמדרש אומר בדיוק את הדבר הזה, שיום אחד בלילה הוא עבד את הירח, בבוקר עלתה הזה הוא עבד את השמש, עבר לזה, עבר לים, עבר לזה, עבר לזה. המדרש אומר זה בלשון הזאת, עד שהתגלה אליו בעל הבירה בעצמו ואמר אני הוא. זה תמצית מה שכתוב כאן. האדם האלילי, ובעידן המודרני האדם המדעי, האדם המדעי כולל הרליגיוזי, בסדר? יש לו רצון אז לפגוש את האלוהים, אבל במקום לנטוש את הכלים האנושיים שלו, הדמיונים או השכליים, ולהשתמש בהם כדי לטהר את נפשו ולפגוש את האינסוף שבה, הוא הולך את הצעד הבא ומגדיר את אלוהים או בונה את אלוהים בכלים שלו, כמו הכסיל, שבמקום לחפש מה העצה שתגיד לו איך התרופות האלה יעבדו, בסדר? הוא משתמש בשכלו או בטיפשותו בחומרים כמות שהם. זה אברהם אבינו עד שהתגלה אליו השם. זאת אומרת, זה האנושות, האנושות לפני שהשם, אברהם דוקר את הנקודה הזאת, התגלה אליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא. בסופו של יום האדם מסוגל באמת לחיות את המציאות כפי שהשם ברא אותה, רק שהשם מדבר איתו, רק שהשם מתגלה אליו.
פה זה הוא לא מתגלה, אנחנו מנסים להבין.
הוא מתגלה, הוא מתגלה, בטח הוא מתגלה, פה בחדר הגדול כל הזמן. עכשיו הוא מתגלה. אתה כמו אל קיים, אתה כל הזמן מחפש, אתה מחפש הפצצה, אתה מחפש, אם אלוהים ידבר איתי, אז אני מוכן להיות דתי. הנה טענה, תרגיל מספר 2, תרגיל מספר 1 תוכיח לי שיש אלוהים. תרגיל מספר 2 הוא יותר מתוחכם, הוא יותר מתוחכם. אם הייתה נבואה, אתה אומר לו, אחי, למה אתה מחפף? הוא אומר לך, מה, תשמע, מאיפה אני יכול להיות בטוח שזה נכון? ואם אני אתעורר בוקר אחד ויגלה שזה לא נכון, תראו את המותו באותה מחשבה של הוכחות. מיום שהוא במחשבה של הוכחות, הוא לא מדבר עם הנשמה שלו.
אנחנו מתרגלים את זה.
אנחנו חיים את זה, לא מתרגלים את זה. הנבואה היא פה. התורה נמצאת פה. התורה ירדה לעולם, הנבואה היא פה. השם מדבר איתנו כל הזמן.
אנחנו מנסים להבין, לשמוע אותו.
יפה, בדיוק. אז לשמוע אותו, אתה לומד תורה ושומע מה הוא רוצה ממך, הן בשיעורי האמונה, הן בספרי ההלכה. אבל זה לא רק מדבר איתך מתוך הספרים. החידוש הוא שככל שאתה לומד יותר את הספרים, אתה שומע איך הוא גם מדבר איתך מתוך נשמתך. איך הטוב, הטוב שלו שטבוע בך, הוא מדבר לך מתוך הנשמה, וכל הרצונות הטובים שלך, וכל השאיפות הטובות שלך, וכל הדברים הטובים לך, הם, 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 הם באים ממה שהוא כל הזמן מנבא אותך. לא בנבואה הגלויה, אלא בנבואה שטבועה בעומק נפשך. לכן עם ישראל הוא לא עם הספר, הוא עם הנבואה. הוא עם הקשר המתמיד עם רצון השם, שהוא משתמש בשכל, ברגש שלו, בדמיון שלו, רק כדי לפנות את השטח, כדי לשמוע את כל השם שמדבר אליו. והטעות של הכסיל, הוא שיש לו את הכלים האלה, את השכל והדמיון הזה, אבל הוא בעזרתם מחלק תרופות לאנשים. הוא בעזרתם רוצה להגדיר מהם התרופות שעל ידיהם הוא ימצא את השם. במקום להקשיב למה שהשם אומר לו בעומק נשמע, בעומק נפשו, בתורה שכתוב בעומק נפשו, בתורה שכתובה בעומק נפשו. תורה זה לא ספר, התורה זה מה שכתוב בעומק הנפש שלנו. וכדי לשמוע את זה אתה צריך ללמוד תורה כתובה. ואז אתה שומע את כל השם. כשאתה שומע את כל השם בנפשך, אז אתה מבין יותר טוב מה כתוב בספר. כשאתה מבין יותר טוב מה כתוב בספר, אז אתה שומע יותר את כל השם שבנפשך, וחוזר חלילה. דיאלוג מתמיד בין הכתוב שהוא, שנפשך כתובה בו, לבין הנפש שבה התורה כתובה.
אני לומד תורה בשביל להיפרש עם השם בעצם?
לגמרי, ברור.
לא בשביל לגלות את השם בעולם?
לגמרי, זה אותו דבר. להיפגש עם השם זה לגלות את השם בעולם, כי ברגע שפגשת, אתה לא פוגש אותו שם, אתה פוגש אותו פה, פגשת אותו פה, גילית אותו פה, אתה נהיית הגילוי החי שלו. כשאתה פוגש את השם פה, בסדר? לא פוגש את השם באיזה פיצוץ, מתגלה לך איזה קול באמצע הלילה, ואתה תוהה אם אתה נביא שקר. פוגש אותו בטוב שבנפשך, בדבקות בו, בהתעלות בתפילה, גם בנפילות שלך, פוגש אותו, חי את, את זה, אז אתה מגלה את השם. כשפגשת את השם, גילית אותו. כי לפגוש את השם זה לפגוש פה. אין מפגשים למעלה, זה רק הנוצרים נפגשים למעלה, ואז הם מגלים שהוא לא רוצה לפגוש אותם. זה פה. אנחנו נפגשים עם השם פה, בגוף. בטבע, לכן הוא רגע לפני מתן תורה, הוא מדבר על הטבע, הוא מלמד אותך לראות הפלא בטבע, את החוכמה שבטבע, את הסוד שבטבע, את העניין האלוקי שבטבע. לא לעצר בריאה המדעית של הטבע, אלא להשתמש בה בחוכמה האדירה שלה, כדי לגלות את הסוד שבטבע. בסדר? הסוד הזה זה הרשמים האלוהיים. עכשיו מהטבע הוא עבר לנפש, הוא עבר לחיים שלנו. האם אתה בורא את אלוהים בהיקשים שלך, או שאתה מבין שיש פה עצה עליונה. יש פה סוד עליון, עצה עליונה, שבעל הסוד הוא אומר לך את הסוד, והוא גם אומר לך איך אתה יכול להעצים אותו ולהגביר אותו ולגלות אותו בנפשך.
אם אני לא לומד תורה, אז אני לא יכול לפגוש אותו?
לא.
גם דרך החיים המעשים שלי?
ברור.
אני עובד עכשיו מייצר תרופות.
לגהנם. לגהנם. את החיים המסיעים בלי תורה. מלאים כמו שאמר.
אני מגלה את השם. אני מגלה את השם.
הוא מתכוון בלי ללמוד.
דרך ההופעה שלו במציאות.
מתכוון בלי ללמוד.
אני לא למד תורה. אני עכשיו מגלה את השם. דרך ההופעה במציאות.
אם למדת קודם ישראל.
התורה זה עוד כלי בשביל להתחבר לשם, אבל זה כלי עם שופר יותר גדול. חוץ מהכלי של התורה יש עוד הופעה. דרך הטבע,
איך אתה יודע שהכלי יש את הכלי השני הופעה אם לא למדת תורה?
כי בסופו של דבר אני חי את המציאות, אני מאמין.
אבל איך אתה יודע מה אתה חי אם אתה לא לומד תורה?
אני לא אמרתי שאני לא לומד תורה.
אמרת שאתה לא לומד תורה.
לא, אמרתי שאני לומד תורה, זה לא הדרך היחידה. אני לומד תורה, אבל חוץ מהתורה אני מגלה את השם.
מה שאתה אומר הוא אחלה אחרי שלמדת 20 שנה תורה. הולך לעשות דוקטורט בכימיה. מה שאמרת הוא נפלא אחרי שלמדת תורה, אחרי שהתרגלת לפגוש את השם בכל דבר, זה העבודה שהכוזרי עושה לו. הוא מלמד אותו לראות את רצון השם בהיסטוריה, בטבע, בזה. הוא לא, יש לו סבלנות, הוא לא כמוני. המלך חופר לו, אני הייתי מביא לו כאן. יש לו סבלנות, הוא מבין שללמוד את להוציא את הבן אדם מהתפיסה של הוכחות, שככה לימדו אותו 12 שנה, ואם בכלל יש לו תואר שני בכימיה, אז בכלל המוח שלו מנסה בכל דבר להשתלט על המציאות. במקום זה הוא מלמד אותו איך לנטוש את דרך ההוכחה, את דרך הגדרת המציאות, ולהבין את המציאות, אבל דרך הבנה הפלאית של המציאות, להבין שהפלא הזה זה הסוד של המציאות, זה העליון שבמציאות. להתרגל לא לראות המציאות של עצמה, אלא לראות אותה עם המקור שלה, עם האלוקי שבה, עם הסוד שבה, עם מה שמעבר הזה. ולאט לאט הוא הולך איתו, עוד מקפל איתו עוד מציאות, מסתכל למתבונן על עוד מציאות, עוד מציאות, עוד מציאות, עוד מציאות. אבל החבר הוא התורה פה, הוא השכל של התורה שהוא עוזר לך להתבונן במציאות ולראות את מה שאתה אומר אני אעשה. התורה היא רק לצדדי, לא, התורה היא בכלל, היא העיניים להתבוננות, שאחרת אתה רואה רק חומר, טכניקה, כסף, מנגנונים ותו לא. מסכם הכוזרי, וכך היו בני אדם חבר לפני משה מלבד מעטים. כל הזמן רצים מדבר לדבר, כי הם לא פוגשים את הסוד של המציאות, את הבעל הבירה שמדבר אליהם, אלא בדמיונם, ותקופה יותר מאוחרת בשכלם, מנסים כל פעם לתפוס משהו אחר שנראה להם שהוא התרופה, הוא העצה, הוא שם האלוהים מתגלה אליהם. רק שנייה, ועוברים ממשפט למשפט ומאלוה לאלוה, ופעמים מחזיקים גם ברבים מהם, בכמה משפטים, בכמה אלוהויות, ושוכחים את המקור, שוכחים לחפש את הסוד הכולל שהוא המקור של כל הכוחות, שוכחים מנהיגם ומנהלם, ושמים אותם, את הכוכבים או את האלילים שונים, סיבה לתועלות, לתרופות שבאות אליהם, והם בעצמם, האלילים, העצים, האבנים, הכוחות, סיבה לנזקים לפי ההכנה והנטייה. ואומנם המועיל בעצמותו הוא העניין האלוקי. הנה הדבר, הוא מה שאני קורא בכל הזמן האינסופי שבדבר, הסוד, המשהו שמעבר הזה, העניין האלוקי. והמזיק בעצמותו הוא העדרו. מי שתופס את הטבע עם הבנת הסוד שבו העניין האלוקי, זה שורש האמונה. כי האלוקי איננו מתגלה אלינו אלא דרך הטבע, המציאות, החיים, בא החיים עצמם. ומי שתופס את החיים במנותק מהמקור שלהם, העניין האלוקי, זה שורש המרי. לכן שורש האמונה הוא שורש המרי, זה אותה מציאות, רק השאלה אם אתה קורא אותה עם הסוד שבה, עם האינסופי שבה, עם מה שלפניה, או מעמיד אותה כשלעצמה. אתה מעמיד אותה כשלעצמה, זה בדיוק האלילות, זה להפוך אותה לאלוהים. זה שפינוזה, האלוהים הוא הטבע. ואנחנו במקום להגיד שהכל הוא אלוקות, שהטבע הוא אלוהים, ולייחס לטבע חוכמה בעוד שהוא סך הכל עובד, אנחנו אומרים הכל הוא בא אלוקות. טבע הוא כלול בא אלוקות, הכל חי מהשם. השם מחיה, סובב כל העולמים ומחיה כל עמים, כולל את הכל ומתגלה בכל, נמצא בכל, מחיה את הכל, ממלא את הכל, נמצא בכל. זה בדיוק המועיל בעצמותו, הוא העניין האלוקי שנמצא בכל דבר. כן.
ההזרה של לא לעצור בשכל וברגש, בדמיון אפשר להגיד, בדרך לקראת האינסוף, הוא כל מופנית רק למי שיש לו פוטנציאל להתחבר לאינסוף הזה. מי שאין לו פוטנציאל כזה, אז גם הוא לא מוזר שיעצור בשכל ובדרך.
כולם חיים מהאינסוף, לכן לכולם יש את ה... תביעה הזאת, רק לא אצל כולם זה יתגלה באותה תורה. גם הגוי מוזהר לגלות את האינסוף, רק הוא מוזהר לגלות את האינסוף בדרכיו ובשבע המצוות בני נוח, שהם הרב קורא להם, בסדר? סתיתי רגע מהכוזרי, שהרב קורא להם יסודי המוסר הטבעי. אז שמה מתגלה לגוי, בסדר? מה הצינורות שדרכם הוא אמור לפגוש את רצון את האינסוף ברוך הוא. הוא לא אמור לגלות את האינסוף ברוך הוא בשלל תרי"ג מצוות לפרטי פרטיהם וכן הלאה וכן הלאה. הופעה הכי מפורטת של רצון השם שהופיע אי פעם בעולם, סעיף פי והלאה, נתן תורה, אלא כן לטהר את ההגשמה, כן לא להיות אלילי, כן? חובה של הגוי כמו ישראל, ולפרט את זה בחייו בשבע מצוות בני נוח. ואם הוא מקבל עליו עוד דברים כתוצאה מזה, פילה פלוי.
למה? אמרנו שזה קסיר, כי בכל לא אמור להשתמש.
כי מה שהעולם משתכלל ומבין יותר דברים, כי, לא, כי זה לא חובה. הוא מקבל על עצמו, לא מקבל עליו עוד מצוות, אלא מקבל עליו עוד דברים, פיתוחים, מוסרים, שהוא מגיע אליהם מכוח התעלות האדם ושכלו וכן הלאה וכן הלאה. אבל היסוד שרצון השם מדבר אליו, מנבא אותו במרכאות, שבע מצוות בני נוח, התורה שלו, הוא אשר אמרתי מקודם שהתורה שלנו היא תבועה בנו, והספר הוא רק כותב בספר את מה שתבוע את איך האינסוף התביע את עצמו בנו ונשמתנו. לכן אנחנו לא מחפשים לשער בשכל איך לדבר, איך להגיע אל השם, אלא מחפשים איך השם הגיע אלינו, הטביע את הופעתו בנו, ואפילו זיקה אותנו בספר שזה כתוב בו לפרטי פרטים.
אבל זה מה שיש לו משאל, כאילו משתמע מה שהרב אמר, שהלמוד תורה והמפגש עם הקדוש ברוך הוא וההופעה שלו, אבל בסוף שם שלום מכיוון שכשאתה יוצא אחר כך, למדת תורה, עכשיו למדת תורה, ועכשיו אני עובד בעבודה מסוימת, מה היחס בין הלימוד תורה לבין העבודה הזאתי בגילוי השם ובמפגש עם הקדוש ברוך הוא? האם התורה כאילו זה אגף אחד ויחיד שבו אני מגלה אותו, והעבודה היא ההוצאה לפועל של הגילוי הזה, או שגם בעבודה עצמה אני נפגש עם השם?
תלוי איך למדת. אם למדת, אם כשלמדת פגשת את השם, זאת אומרת עסקת בלהיפגש עם השם, ולא רק לרכוש מסכתות או כלים ללימוד עצמי בגמרא, או לרכוש ספרי אמונה כדי שהידיעות שלך יהיו טובות ולא תתקלקל, אז נפגשת ברמה מסוימת. אבל אם העולם האמוני שלך וההלכתי שלך וחיי הבית שלך ועבודת השם שלך הגיעה קפצה מדרגה למקום שבו אתה פוגש את השם בלימוד שלך, אז הלימוד תורה הוא לא הידע התורני ועכשיו אני עובד, הוא לא סניף ליד הדבר הזה, אלא הוא המנוע של החיים. ואתה חי את התורה ואת לימודה, גם אם אתה לא מחזיק ספר ביד, בעבודה, כי זה יגדיר מחדש, גדר מחדש את התוכן העצמי שלך. להיפגש עם התורה זה אומר שהתוכן העצמי שלך, תוכן החיים, המקום שבו החיים שלך, הנפש שלך, השאיפות שלך, החיים הפשוטים שלך מונחים, זה השתנה באופן מהותי. עלה מדרגה, לא נגיד השתנה, עלה מדרגה. בסדר? לצעירים שבינינו שהם לפני צבא, נגיד שזה מסובך, זאת אומרת לפני שאתה הולך לצבא אתה בטוח שעשית את זה, והצבא מפרק לך את הצורה, פתאום אתה מגלה ש... נכון? אני אומר נכון? תגידו, חזקו אותי. כן, זה קשה, זאת אומרת קשה להגיד את זה, אתה פה לבד, אז אנחנו ככה פרגנים לך, עוזרים לך, כאילו, לא, גם אם היו הרבה היינו אומרים את זה, אבל אתה יודע, אתה מה שנקרא חבר מכוכב אחר, אז אנחנו פרגנים לך. זה גילוי מאוד קשה להרבה אנשים, כאילו אדם לומד גם 3 ו-4 שנים ובאמת ונבנה ומתלהב והוא כולו מתמלא יש קודש וכן הלאה וכן הלאה, והצבא מכסח לו את הצורה, כסח, ורובה דעין שזה גם שובר להם את היכולת ללמוד אחרי זה, כי הוא מיואש מעצמו הוא אומר רגע, מה לא עשיתי בסדר, נשארתי כל השבתות והתלהבתי ואהבתי את התורה, והוא באמת, זה לא היה שקר, כאילו שאנשים אומרים טוב, זה היה צעירות. זה לא, זה כנראה, זה עבודה, או עבדו עלינו, או לימדו אותנו רק ככה ולא ככה, ומתחילים להנפיץ כל מיני דברים, במקום להגיד, אחי, דבר עם עצמך. מה עברת, מה זה, איזה קומה אתה צריך להוסיף לבנות. זה שצבא הצליח לזעזע לך, זה לא אומר שזה, זה התמודדות מאוד, שהיא קשורה מדע של העניין הזה, זה קורה גם לאנשים מבוגרים. הוא לא בנה עולם מספיק עמוק בישיבה, 3 שנים באוניברסיטה, 4-5 שנים בביזנס. הבן אדם, הנקודה הכי קשה זה לא שהוא כאילו כועס על הרבנים, זה שהוא מיואש מעצמו. זאת אומרת, בשפה של מה שאנחנו לומדים פה, הוא מיואש מהופעת השם בו. אז הוא קשה לו עם השם בכלל.
למה נצא לבחוץ? אם זה מה שהרב אומר, למה נצא לצבא? למה נצא לבחוץ? שוב בישיבה כמו אחרות.
שם אני מבקש מהשם שיזכה אותנו על גופנו ובכלל זה. למה? כי השם רצה להתגלות, מה לעשות? כל זה נגזרות של הדבר הזה. בואו נגיד לו שיקח את הגוף ונקנה כל מיני קרשים שהם מחוברים אחד לשני, זה לא נעים לי להגיד לך מה המשמעות של מה שאתה אומר, אתה יודע, גם ככה בסוף יגידו שאני זה להזדקות על הצבא, להזדקות על החיים, על העבודה, זה ללכת שם על המנזר הזה שנמצא מעבר לטרון שם, על התקסים של החבר של דיין. אנחנו הפוך, בדיוק מול המנזר הזה, אנחנו שמנו כל הזמן עושים שם מתקסים, כל הזמן החיים מתקדמים, מבנים סוגיות בעניין אמונה, זה לא דבר, אתם תראו כמה לוקח לחבר, בסדר? לחבר, גדול המאמינים, לקחת מי שחולם ושואף ורוצה, כמה זמן לוקח כדי לבנות את זה בנפש, זה מאוד איטי, זה שלבים, זה חוזרים עוד פעם, זה הרב, למה לא מתקדמים יותר בסעיפים וחוזרים עוד פעם על המושגים ומלבנים אותם ומלטשים אותם, ועומר שואל את אותה שאלה כבר איזה 10 פעמים רק בצורות אחרות, ובסדר, וזה טוב, וזה מלבן לנו ומלטש לנו. ככה לומדים אמונה, סבלנות ולאט וקומה אחרי קומה, מושגים יסודיים ורק ככה, וחל וההתמודדות עם המציאות עם החיים היא גם מל... היא גם מבררת לאדם את, מבררת לאדם את הדברים האלה. אבל בסוף בסוף התשובה המרכזית היא שבישיבה אתה לא אמור, אתה אמור לבנות קומה במפגש שלך בנפשך עם 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 השם, ואז זה משהו קבוע בנפש, זה לא משהו, זה נולד משהו חדש בנפש, אי אפשר להחזיר בחזרה לרחם את התינוק שנולד. הקומה הזאת איתה אתה יוצא החוצה. בסדר? שבוע הבא מקבלים תורה בעזרת השם.
בבית שלך.
שבוע הבא, וואלה.
יש תורה.
ושש כוזרים, נראה לי.